כן, אנחנו נמצאים בקצועות, לא סיימנו, הציף אותם ב' ודברי השח סגבו ממני, עד כאן הגענו, אם אני זוכר טוב. ודברי השח סגבו ממני. ודברי השח סגבו ממני, שכתב בסימן פי זין, סעיף קטן י' ב', על דברי הרשב"א, דנתחייב מתוך טענתו, לא הווה הדעת הדין, זאת אומרת, מובא הסעיף, השולחן ערוך, בסימן פי זין, כתוב השולחן ערוך כך. המקור של השולחן ערוך זה תשובת הרשב"א. כתוב כך, אין שבועה למודה מקצת בכופר בכל, הוא מחויב מתוך טענתו. והשולחן ערוך מביא דוגמה, כגון שטבעו מנה, והוא אומר לא לוויתי, וחזר ואמר לוויתי 50 ופרעתיך, שהוחזק כפרן לאותו ממון. אז זה תשובת הרשב"א. אין שבועה למודה ממקצת בכופר בכל ומחויב מתוך טענתו. אז על זה כותב השח, מביא הקצות, את דברי השח, וזה לשונו. והיינו, כגון דאמר לו, על 50, את השח מביא דוגמאות נוספות. כגון דאמר לו על 50, אדם נותן לשני הלוואה של 100, ואומר לו בשעה שהוא מלווה לו, הוא מתה איתו תנאי. הוא אומר לו על 50 מתוך 100, אל תפרעני אלא בעדים. זאת אומרת, במילים אחרות, אני נותן לך את הכסף באופן שלא תהיה נאמן לטעון פרעתי, אלא אם כן תביא עדים שפרעת. לא, אבל כאן מדובר לא על כל הסכום, אלא על חלק מהסכום. על חלק מהסכום הוא אמר לו, אל תפרעני אלא בעדים. אז הוא אומר, כגון דאמר לו על 50, אל תפרעני אלא בעדים, וטובעו 100, והלווה טוען פרעתיך, ובמקרה כזה הרי הוא לא נאמן לטעון פרעתי 50, משום שהוא צריך להביא עדים על 50, אז הוא חייב 50. בטענת פרעתי, כשבדרך כלל הלווה נאמן לטעון פרעתי, אבל כשהוא אומר לו אל תפרעני אלא בעדים, הוא מתנה איתו תנאי, אז במקרה כזה הוא לא יהיה נאמן לטעון פרעתי. אז אם הוא טען פרעתי, בכל זאת הוא חייב. זה דוגמה אחת. כן, וכל כיוצא בזה. ואם אמר על 50, איני יודע אם פרעתיך, מודה במקצתו, שאף על פי שלא הודע כלום בבירור, מכל מקום מתוך תשובתו, חייב במקצת. וכן אם תבוא 50 דהלוואה ו-50 דחבלה, עיין שם. ומשמע שבכל המקרים האלה, זאת אומרת, הקצות מבין בדברי השח, כן? ומשמע דסביר עלי כדברי הרשב"א וכדברי הר"ן. זאת אומרת, מה פירוש כדברי הרשב"א וכדברי הר"ן? מצד אחד, הרשב"א אמר שאין המחויב שבועה מתוך טענת, אין המחויב שבועה מתוך טענתו, חייב שבועת מודה במקצת, אם הוא לא הודע בפועל, ומאידך גיסא, השח מבין שיש מקרים שבהם באמת אנחנו כן נחייב שבועה, כמו במקרים האלה שהוא הביא, וכדברי הר"ן, הרי הדין הזה של 50, אם הוא אומר לו, הוא תובע אותו 100, ועל 50 הוא אומר לו, איני יודע אם פרעתיך, הר"ן אמר שהוא חייב שבועה דאורייתא. אז משמע שהוא מצד אחד קיבל את דברי הרשב"א, מצד שני קיבל את דברי הר"ן, והם תרתי דסתרי. כמו שהקצות אמר, ראינו בשבוע שעבר, שהקצות אומר שיש, הרשב"א אמר מצד אחד, שאת הכלל הזה שאין המחויב שבועה מתוך טענתו חייב שבועת מודה במקצת, אבל מאידך גיסא, רואים שהרשב"א נקט להלכה, כמו הרמב״ם, שבמקרה שיש עד אחד בנסקא דרבי אבא על חלק מתוך הסכום, דהיינו, הוא טוען לא לוויתי, ובא עד אחד ואומר, הוא טוען לא חטפתי, ובא עד אחד, הוא טוען חטפתי ושלי חטפתי, סליחה, תובע אותו 100 על חטיפה, והוא אומר חטפתי 50 ושלי חטפתי, ויש עד אחד שהוא חטף, כיוון שהוא לא יכול להישבע להכחיש את העד, אז הוא חייב לשלם 50 מתוך התביעה. והרשב"א פוסק להלכה, שבמקרה כזה הוא פטור משבועה דאורייתא. זה כמו שיטת הרמב״ם, ולא כמו שיטת הגאונים. אז הקצות אמר, שאף על פי שבסברה לא חייבים לומר, הרשב"א יחלוק על שיטת הגאונים, אבל למעשה מה שרואים זה שהרשב"א לדין הסובר כמו הרמב״ם. זאת אומרת, חולק עליהם בדין של העניין הזה של נסקא דרבי אבא. אז על זה הוא אומר, ומשמע, דסביר עלי, זאת אומרת, השח סובר כדברי הרשב"א וכדברי הר"ן, והם תרתי דסתרי, ולכן נראים דברי הסמא יותר מדוקדקים. מתקצות מכריע, שלא הביא בסימן פיזיין רק את דברי הר"ן ב-50 דחבלה. מה זה 50 דחבלה? ראינו את זה בקטע הקודם בקצות. שאם הוא תובע אותו 100, 50 של הלוואה ו-50 של חבלה, ואת ה-50 של חבלה הוא חייב לו מדין שבועת הנחבל, באופן שהתובע נשבע ונוטל 50, והמדובר הוא שהתובע נשבע ונטל, את ה-50 של החבלה הוא נשבע ונטל, אז לכאורה הוא יתחייב על 50, על חלק מהתביעה, יישבע על השאר או לא יישבע על השאר. אז ברן כתוב שבמקרה כזה הוא חייב שבועה דאורייתא על השאר. כן? זה הרן. אז אמר, וההשקפה הראשונה הייתה אומרת שהדין הזה של הר"ן עומד בסתירה לדברי הרשב"א. אז הוא אמר הקצות, ומשמע דסביר עלי כדברי הרשב"א וכדברי הר"ן, והם תרתי דסתרי, ולכן נראים דברי הסמא יותר מדוקדקים, שלא הביא בסימן פ"ז רק את דברי הר"ן ב-50 דחבלה, והשמיט את דברי הר"ן ביני יודע עם פרעתיך ב-50. זאת אומרת, הסמא אמר שיש חילוק בין שני מצבים. בין מצב שבו הנתבע לא מודה, זאת אומרת, תובע ממנו 100, והוא מתוך 100 אומר על 50, איני יודע עם פרעתיך. אז הדין הוא שהוא חייב לשלם את ה-50, ואמר הר"ן שבמקרה כזה הוא חייב שבועה דאורייתא על השאר. כך אמר הר"ן בשם הרמב"ן. וב-50 דחבלה ו-50 דהלוואה, אמר הר"ן גם כן שהוא חייב להישבע שבועה דאורייתא על השאר, אם התובע יישבע על ה-50 של החבלה ויקבל אותם. והמשמעות בדברי הר"ן, שבשני המקרים אנחנו נחייב אותו שבועה דאורייתא לכאורה, מדין ההדעת עדים. זאת אומרת, באמת הוא לא מודה, אבל ההדעת עדים מחייבת שבועה. במקרה הזה זה לא הדעת עדים, זה פסק בית דין. אז כך סובר הר"ן. אבל הסמא להלכה, דין אחד של הר"ן הוא הביא. את הדין השני של הר"ן הוא לא הביא. את הדין של 50 דחבלה ו-50 דהלוואה, שהוא חייב שבועה דאורייתא על השאר, במידה והתובע יישבע יישבע על ה-50 דחבלה, את הדין הזה הוא הביא להלכה. את הדין השני, ב-50 של אני יודע עם פרטיך, שהוא גם כן חייב 50, את זה הוא לא הביא להלכה. אז אומר, הקצות רוצה לדייק בדברי אסמה. אז הוא אומר כך. ולכן יראה דברי אסמה יותר מדוקדקים, שלא הביא בסימן פי זין רק את דברי הר"ן ב-50 דחבלה, והשמיט דברי הר"ן ב-איני יודע אם פרעתיך ב-50, ועיין שם גבי חבלה כשנשבע, כיוון שרחמים האמינו אותו בשבועה, הרי הוא כמו עדים ממש. זאת אומרת, כיוון שהדין הוא שהתובע נשבע בשבועת הנחבל, אז התובע נשבע ונוטל, אז אומר, יש פה הגדרה, כיוון שחכמים האמינו בשבועה, הרי הוא כמו עדים ממש על חלק מהתביעה. ולכן אני מחייב אותו שבועה דאורייתא, מדין הדעת עדים. אבל זה לא דומה למתחייב מתוך טענתו. דעתם אין העדים באים להכחישו על טענתו. וכמו שכתב בסמה סימן פי זין סעיף קטן י' ד'. כיוון, אני אסביר מה שהוא אומר, למעשה הסברנו את זה כבר. כשאדם תובע 100 מהשני, תובע אותו 100, והוא אומר לו, נכון, אני קיבלתי את ההלוואה, אבל אני יודע אם פרעתיך. אז אחד טוען בריא ואחד טוען שמא. הדין הוא שבמקרה כזה הוא חייב לשלם לו את התביעה. הוא חייב לשלם, אבל האם החיוב תשלומים נובע מצד זה שאנחנו בטוחים שהוא חייב? אז אומר אסמה, מה הביטחון? יכול להיות שבאמת הוא לא חייב. אז לו יצויר מצב שהוא טבע אותו 100, ועל 50 הוא אמר לו, אני מודה שקיבלתי ממך, אבל אני יודע אם פרעתיך את ה-50, ועל 50 הוא כפר. במקרה כזה, אומר אסמה, רק אופנים, זה המקרה שהר"ן דיבר עליו, והר"ן הביא בשם הרמב"ן שהוא חייב שבועה דאורייתא, שבועת נודה במקצת, והאסמה את זה לא הביא להלכה. מדוע? משום שבמקרה הזה לא ברור שהוא חייב. מתי אני יכול לחייב אותו מדין הדעת עדים לדעת אסמה? רק כשהעדים מעידים שהוא חייב. אז אם הוא נשבע, הוא תובע אותו 50 דחבלה ו-50 דהלוואה, ואת ה-50 דחבלה הוא משלם כי התובע נשבע, ואז מגיע לו 50, אומר אסמה, במקרה כזה זה כמו שבאו עדים שהוא חייב לו 50. אבל במקרה שהוא אמר, איני יודע אם פרטיך על 50, שם לא ברור שהוא חייב. הדין הוא שהוא משלם. כן? הדין הוא שהוא משלם. כי בריא ושמע, במקום שאיני יודע אם פרטיך, אנחנו אומרים שהוא חייב. אבל זה לא, אבל לא ברור, אבל באמת לא ברור לנו שהוא חייב. יש פה חיוב תשלומים שנובע מצד העובדה שהנתבע לא טען טענת נגד, הוא טוען שמע. והשמע שלו הוא שמע חלש. משום שהוא אומר, אני קיבלתי ואני לא יודע אם פרעתיך. זה נקרא שמע חלש. במקרה כזה הוא חייב. אבל להגיד שיש פה חיוב ברור על 50, אנחנו לא יכולים. ממילא אי אפשר לחייב אותו מדין הדעת עדים, וגם אי אפשר לחייב אותו מצד הודעת בעל דין, שהרי הוא לא הודע. הוא מתחייב מתוך הטענה שלו, כמו שהרשב"א מגדיר. זה נקרא נתחייב מתוך טענתו, אבל הוא לא הודע. אין פה הודעה. אז הדעת הדין אין פה, כי לא ברור הדין הוא שהוא משלם, אבל לא ברור שהוא חייב. הדין הוא שהוא משלם, אבל לא ברור שהוא חייב. כן? זה החילוק. אומר הקצות כך, ואינו דומה לנתחייב מתוך טענתו, דעתם אין העדים באים להכחישו על טענתו. וכמו שכתוב בסמה בסימן פי זין סגיף קטן י' ד', כיוון שאין החיוב חמשין, ביני יודע עם פרטיך, מבורר מפי העדים, אין שם. אבל ב-50 דחבלה, כיוון דנאמן כשניים אחר שבועתו, אז הוא אומר, הוא הבעל דין והוא העד, הוא מבורר חיוב חמשין מפי העדים דהי שבועתו. זאת אומרת, רואים שהקצות מבין, וכך הוא מסביר בסמה, שבמקום שהתובע חייב שבועה והוא נשבע, מבחינתנו הדין השבועה שלו זה כמו ברור בעדים. זאת אומרת, אם אפשרנו לנחבל, כשהוא נשבע, להוציא ממון מהחובל, מי שחבל בו לטענתו, פירושו של דבר שאנחנו מתייחסים לתביעה שלו, לתובע הזה, אני מתייחס כאילו יש פה שני עדים שאומרים שהוא חייב 50, שהוא חייב על החבלה. ואם יש שני עדים, אני יכול לחייב אותו על השאר, שבועה דאורייתא. זה הדעת עדים, זה הדעת עדים. ב-50 איני יודע עם פרטיך, לא הווה מחויב שבועה, וכמו שכתבתי בסעיף קטן א', דאי תימא דפסק דין, אפילו אינו ידוע, יודע גוף המעשה, אם פרה או לא חשיבה כעדים, כיוון שהפסק דין כן, אם כן במש... הקצות חוזר על היסוד, אם אתם זוכרים, היסוד שהוא אמר בסעיף קטן הראשון, שברגע שיש פסק דין על חלק מהתביעה, זה מחייב פסק דין גם על היתר, ממילא לא שייך להשביע אותו על יתרת התביעה, כי החיוב לא נסמך על בירור, אלא על, 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 על דין התורה. התורה אומרת שבמקרה כזה וכזה, הדין הוא שהוא חייב, אבל לא שנתברר. אותו דבר אומר הקצות לדעת עצמה, במקרה שיש פסק דין על 50, כי הוא, יש פה איני יודע אם פרעתיך. באיני יודע אם פרעתיך לא ברור לנו שהוא חייב 50. דין התורה מחייב אותו ב-50, אבל תשאל, האם זה ברור שהוא חייב? אז התשובה היא, מאיפה אנחנו יודעים? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. זה שהוא טוען בריא והוא טוען שמה, זה עדיין לא אומר שהבריא צודק. אלא הכלל הוא שכיוון שאתה טוען שמה, והשמה הוא לא שמה, שמה, בלשון התוספות נקרא שמה דה אבל למידה. אתה היית צריך לדעת. זאת אומרת, יש שמה דה לא אבל למידה. אם אני טוען, אתה חייב, נתתי לך הלוואה של מנה, ואתה אומר, אני לא יודע אם לבית. לטענתך, לא ברור לך שאתה לבית. אם ברור שלבית ואתה לא יודע אם פרעת, זה מוטל עליך לדעת. אתה צריך לדעת אם פרעת או לא פרעת. אבל אם אתה טוען, אני יודע אם לביתי, במקרה כזה, מה פתאום? אתה לא צריך... בגלל שהוא אומר שלביתי, אני הפכתי ללווה? זה יעשה אותי לווה? אני לא זוכר ש... לא, אני לא זוכר שלא לביתי, אבל אני גם לא זוכר שלביתי. אני יודע אם לביתי. אז זו ההבחנה של הקצות. וכמו שכתבתי בסעיף התן א', דאי תימא דפסק דין, אפילו אינו ידוע גוף המעשה אם פרה או לא חשיבה כעדים, כיוון שהפסק דין כן, אם כן במשק עופר על ה-50, נמי יש פסק דין, כמו היסוד של הקצות. אם יש פסק דין על חלק, יש פסק דין על השאר, שהוא פטור. ואפילו אינו יודע המעשה, דאפשר חייב הוא, שהרי אמרת דפסק דין הוא, כן? דפסק דין הוא. מה כתוב כאן? אפשר... ואמרת דפסק דין הוא? עדיו. מה פירוש פסק דין הוא עדיו? הפירוש הוא דאמרת דפסק דין הוא עדיו. זאת אומרת, אתה מתייחס לפסק דין כמו עד, כמו עדים. אז אם יש פסק דין על חלק, יש גם עדים על החלק השני. כן? אי אפשר להפריד. במקום שזה לא ברור, אלא הוא קרא לזה הקצות פסק דין, אז פסק דין על חלק מחייב גם פסק דין על החלק השני. הלאה. ומשומחי, לכן הוא אומר שדברי אסמה מדויקים. ומשומחי לא הביא אסמה רק את דברי הר"ן ב-50 דחבלה. ועולה ממה ש... הקצות מסכם. ועולה ממה שכתבתי. דאיך דאין הדבר ידוע בבירור. רק על פי פסק דין לא הווה מודה במקצת. זאת אין דין שבועת מודה במקצת. מדוע? כמו שעכשיו אמרנו, פסק דין על חלק זה פסק דין על השאר גם כן. וכמו שכתבתי בסעיף קטן א', דחייך דלמל ואית לסעדה, ללווה נמי אית לסעדה, על פי פסק דין, על פי פסק דין, על פי פסק, שאינו חייב. זה מקרה אחד. ואיך דמודה בכולו, אלא שטועה בדין, ואומר שפרה 50, ולפני בית דין אין זה פיראון, הוא כאותו ציור שכתב בשח, נמי פטור, משום שאין זה לא הודעה ולא הדעת עדים, וכמו שכתבתי, וכמו שכתבתי לבד ב-50, כמו שכתבתי, לבד בחמישים דחבלה, כשנשבע הוא הבעל דין, והוא העד, הוא כדברי אסמה ודוק היטב. אז עוד פעם, נחזור על הנקודה האחרונה שהוא אומר, ואיך דמודה בכולו, אלא שטועה בדין, ואומר שפרה חמישים, מה המקרה? זה המקרה של הריבית. הוא, זאת אומרת, איך ואיך שמודה בכולו, אלא שטועה בדין ואומר שפרה חמישים. לכאורה, אני צריך להגיד הפוך, לא איך שמודה בכולו, אלא שכופר בכולו. מה זה איך שמודה בכולו? אלא שטועה בדין ואומר שפרה חמישים. אין משמעות למשפט הזה. ואיך דמודה, מה הכוונה איך דמודה בכולו? צריך להגיד איך שכופר בכולו. אלא שטועה בדין ויוצא מתוך מתוך מה
הוא אומר שמודה בכולו זה שהוא מסכים שאומר פרה הוא מודה
בהלוואה במקרה של הריבית זאת אומרת כמו שאמרנו הוא מודה שהוא קיבל רק הוא טוען 50 פרתי לך ביד ו50 פרתי לך ריבית במקרה והבית דין יודע שפיראון ריבית הוא לא פיראון אז ממילא יוצא שהוא חייב 50 אז הוא אומר ואיך שמודה בכולו אלא שטועה בדין ואומר שפרה 50 ובפני בית דין אין זה פיראון, הוא חוזר על מה שהוא אמר קודם. הוא באותו ציור שכתב בשח, נמי פטור, משום שאין זה לא הודעה ולא הודעת עדים, זה כלומר כמו שראינו את היסוד של הקצות, שאי אפשר לחבר, להרכיב את שני הדברים האלה יחד, היסוד שראינו. אם אתה מחייב מצד, לא שייך לחייב אותו שבועת מודה מצד, שהיא תהיה מורכבת על שני יסודות. גם על היסוד של הודעת והדין וגם על היסוד של הדעת הדין. כל יסוד מסוגל לחייב לבד, אם הוא מסוגל. אבל אם הוא לא מסוגל, חסר לו איזשהו דבר, כן? אז כדי שהוא יוכל לחייב, אז במקרה כזה, אז אתה צריך את שני העקרונות, גם של הדעת הדין וגם של הודעה, כדי לחייב, למד הקצות פשט, במקרה כזה אין חיוב שבועת מודה במקצת. כך הוא הסביר את השיטה של הרשב"א. וכמו שנתבהר, מלבד בחמישים דחבלה, כשהביא הר"ן שבמקרה כזה הוא חייב שבועת מודה במקצת, כשנשבע, הוא הבעל דין והוא העד. כמו שני עדים, בקיצור. וכדברי אסמה ודוק היטב. טוב, אז עד כאן הסעיף הזה של הקצות. עכשיו נעבור לא לסעיף ג' אלא לסעיף ד'. מה כתוב בסעיף ד'? אני אקרא את הלשון של השולחן ערוך. סעיף ד', סעיף אתן ד' בקצות. זה סעיף ט' בשולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב כך. מנה לי בידך. מנה לי בידך שהלוויתיך או שהפקדתי בידך. ועלה אומר, איני יודע אם הלוויתני או אם הפקדת בידי. זה הציור שמה שאנחנו קוראים בדרך כלל בריא ושמה לאו בריא עדיף. אנחנו מוסקים להלכה, זה מחלוקת המוראים, אבל אנחנו מוסקים להלכה שבריא ושמה לאו בריא עדיף. מה הציור? הוא טוען, איני יודע אם הלוויתני. אנחנו דיברנו קודם על מקרה שהוא אומר לוויתי, רק איני יודע אם פרעתיך. במקרה כזה אמרנו בריא ושמה בריא עדיף. אבל במקרה שהוא אומר, התובע טוען בריא שהלוויתי לך, והלווה טוען איני יודע אם הלוויתני, במקרה כזה בריא ושם עליו בריא עדיף. למעשה, פוסק השולחן ערוך, ישבה עשת, זאת אומרת, אני אדן אותו כמו כופר בכל. הטענת, אף פי שהוא לא כפר בכל, אבל אני אדן אותו ככופר בכל לעניין זה, שכמו שאם היה אומר, לא לוויתי, הוא היה חייב שבועת עשת, אז כשהוא טוען, איני יודע אם מלוויתני, לשלם הוא לא משלם, אבל הוא צריך להישבע על מה שהוא אומר. מה הוא אומר? הוא אומר, אני לא זוכר אם לוויתי או לא לוויתי, אני יודע, תישבע שאתה לא יודע. על זה הוא צריך להישבע. כן? ישבע עשת שאינו יודע, הוא פטור. מוסיף השולחן ערוך, ואם בא לצאת ידי שמיים, כן? ישלם. זאת, ואם בא לצאת ידי שמיים ישלם. היסוד של הדין הזה, מאיפה הוא לקוח? זה גמרא. בגמרא ובבא קמא, על המשנה הזאת של, של בריא ושמא, יש משנה בסוף בבא קמא, שם אחד ההסברים בגמרא אומר שבבריא ושמה, במקום שבדין, אנחנו פוסקים להלכה, בריא ושמה עליו בריא עדיף. אנחנו פוסקים להלכה, איני יודע אם מדוויתה אני פטור. אבל באה הגמרא ואומרת, אבל אם בא לצאת ידי שמיים, אם הוא רוצה להיות נקי כלפי שמיה, שישלם. הוא לא חייב. בית הדין לא יכול לחייב אותו. בית הדין לא יכול לחייב אותו. מדוע? כי בריא, אנחנו פוסקים להלכה, בריא ושמה עליו בריא עדיף. אבל אם בא לצאת ידי שמיים, הוא שואל, האם אני צריך לתת לו אף על פי שאני לא זוכר? הוא אומר שאני שלקחתי ממנו הלוואה, אני לא זוכר. אני אבל גם לא זוכר שאני לא לקחתי, יכול להיות שלקחתי. אז אומרת הגמרא, אם בא לצאת ידי שמיים, ישלם. אומר רק צוף. וכתב הריבש בסימן שין צדי ב'. אולי לפני כן, נביא, רגע אחד. יש גמרא בבבא מציע. הגמרא והמציע עוסקת בדין מה שאנחנו קוראים קם לבידי רבא מיניה. זאת יש הלכה של קם לבידי רבא מיניה. מה זה קם לבידי רבא מיניה? כשמוטלים על אדם עשה מעשה, שמחמת אותו מעשה הוא נתחייב בשני חיובים, אחד חיוב מיטה ואחד חיוב ממוני, חיוב ממון, אז התורה מחדשת שבמקרה כזה חיוב המיטה, חיוב המיטה שמוטל עליו מכוח הבית דין, הבית דין לא יכולים להטיל עליו את שני החיובים, גם את חיוב המיטה וגם את חיוב הממון. זה דין אחד. דין שני, הגמרא אומרת, הדין הזה קיים לא רק במיטה וממון, אלא גם במלכות וממון. אם אדם עשה מעשה שמתחייב עליו גם מלכות וגם ממון, אז בדרך כלל אנחנו אומרים, לוקה ואינו משלם. הגמרא לומדת פסוק כדי רשעתו, כדי רשעתו, משום רשעה אחת אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו משום שתי רשויות. אז בדרך כלל אני אומר, לוקה ולא משלם. אז יש לנו דין של קם לבידי רבא מיניה וחיוב מיטה, ויש לנו דין של כדי רשעתו, שכשיש חיוב מלכות וחיוב ממון, בית הדין מנוע מלחייב אותו גם את הממון. מנוע מלחייב אותו גם את הממון. עכשיו, כתוב כאן בגמרא כך. כן. אומרת הגמרא כך. תנו רבנן, הגמרא מביאה ברייתא. במציא הצד א' עמוד א', תנו רבנן, החוסם את הפרה ודש בה. כתוב, לא תחסום שור בדישו. לא תחסום שור בדישו. זאת אומרת, אסור לך לחסום את הפרה כשהפרה דשה. משתמשים בפרה כדי לדוש את התבואה, לא תחסום שור בדישו. אומרת הברייתא, תענו רבנן, החוסם את הפרה ודש בה, לוקה ומשלם 4 קבין לפרה ו3 קבין לחמור. זאת אומרת, הפירוש הוא כך. המדובר פה שמי שדש בפרה את התבואה, זה לא היה הבעלים של התבואה. אני הזמנתי אליי אדם שהוא ידוש לי את התבואה שלי. אז זכות הפרה הדשה לאכול בשעת הדישה. אבל הוא חסם אותה. אדם לקח פרה, שכר פרה מחברו, השתמש בה כדי לדוש את התבואה שלו, אבל מנע ממנה אוכל. אז יש פה קודם כל עבירה דאורייתא, לא תחסום. הוא חסם אותה. אבל חוץ מזה הוא גם, לפרה היה זכות לאכול. זו זכות ממונית של בעל הפרה. שהפרה תאכל בשעת הדישה. אז יש פה גם חיוב מלכות וגם חיוב ממון. אומרת הברייתא, לוקה ומשלם. כך כתוב הברייתא. הרוסם את הפרה ודש בה לוקה ומשלם ארבעה קבין לפרה ושלושה קבין לחמור. שואלת הגמרא, והרי אינו לוקה ומת ואינו לוקה ומשלם. נפוש לוקה ומשלם. הרי יש לנו דין כימני ודרה במיני. או כדי רישתו, אינו לוקה ומת, אינו לוקה ומשלם. אמר אביי, אמני רבי מאירי, דאמר לוקה ומשלם. הברייתא הזאת הולכת לפי הדעה, דעת הנעים, יש דעת הנעים חריגה, יוצאת מהכלל, היא סוברת שלוקה ומת ולוקה ומשלם. זה תירוץ אחד, זה אביי. רבא אמר, אתנן אסרה תורה אפילו בעל אמו. אתנן אסרה תורה אפילו בעל אמו. מה הוא מתכוון לומר? באופן פשוט, באמת, יש הלכה, לא תביא אתנן, פסוק, לא תביא אתנן כלב, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך. מה הכוונה? הכוונה שאם אדם בעל זונה, כן, והתחייב לשלם לה תלה תמורת הבעילה, אז אומרת התורה, התלה הזה, הוא שילם לתלה עבור הבעילה, אומרת התורה, התלה הזה פסול להקרבה. לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך. אתנן זונה פסול להקרבה. עכשיו, מה הדין? אדם בא לאמא שלו, דנה הגמרא. האמא שלו זה חיוב מיטה, בא לימוז חייב שריפה. אז אדם בא לאמא שלו, אבל בא לאמא שלו בתשלום. הוא משלם לתלה על הבעילה. זה הציור שהגמרא מציירת. בעל אמו בזנות באופן שהתחייב לשלם לתלה. האם התלה הזה פסול להקרבה? הוא שילם לתלה על הבעילה. לכאורה, יש פה חיוב שריפה על הבעילה. חיוב שריפה. אז קים לבדרה במיני. אז לכאורה הוא פטור מלשלם. לכאורה הוא פטור מלשלם. נניח, היא הייתה תובעת אותו בבית על התשלום, אז היו פותרים אותו. באה התורה, באה הגמרא ואומרת, אף על פי כן, אם הוא שילם לה את התלה, הוא פסול להקרבה. אף על פי שמצד הדין, בית הדין לא יכול לחייב אותו לשלם את התלה, מדוע? משום שבית הדין מחייב אותו מיטה על מעשה הבעילה. ובית הדין לא יכול לחייב אותו שניים, גם מיטה וגם תשלום, אבל אם הוא שילם את התלה, התלה נאסר. נו, איך אפשר להבין את זה? איך אפשר להבין את זה? אז כתוב ברש"י כך. כתוב ברש"י כך. בבקשה? כתוב ברש"י כך. וכיוון דרמו תשלומים עלי, הנה, הלשון של רש"י היא כזאת. רבא אמר, אתנן אסרה תורה אפילו בעל אמו, ונתן לה תלה באתנן. אתנן הוא, התלה הזה הוא אתנן, ואסור לקורבן. דאתנן סתם הכתיב. כתוב, לא תביא אתנן. לא שנה אמו, ולא שנה פנויה. ואף על גב דאי תבע לבית דין הקמן, תן לי אתנני. אם היא תקבע אותו בבית דין, בית דין לא יחייב אותו. תקבע אותו בבית דין, בית דין לא יחייב אותו. למה? שהרי קיים לי בדרה במיני. אבל כי אבן ילה אתנן. על מה? מה רואים מכאן, אומר רש"י? אפילו במקום מיטה נמי רמו תשלומים עלי. גם כשיש חיוב מיטה, זה לא שהוא לא חייב לשלם. הוא חייב לשלם. רק בית הדין לא יכול לחייב אותו בפועל. אבל הוא יבוא וישאל, אני חייב לצאת ידי שמיים, אומר רש"י, כן? אבל ידי שמיים לא יוצא, לא יצא עד שישלם. ידי שמיים לא יצא עד שישלם. דאי לא רמו תשלומים עלי. כי אבן ילה, אם לא תגיד כך, שיש עליו חיוב תשלומים כלפי שמיה, אז גם אם הוא נתן לה תלה, הרי הוא לא חייב לתת לה. אין שום חיוב. אז למה התלה נאסר? אם אדם ייתן מתנה לזונה אחרי שהוא יבוא עליה, אז תלה. אז התלה יאסר? מה פתאום? אז רק תלה שהוא שכר הבעילה, הוא התלה שאותו התורה אוסרת להקרבה. אז על כל פנים רש"י אומר, אתנן אסרה תורה אפילו בעל אמו, מדוע? משום שיש לו חיוב לצאת ידי שמיים. ממשיך רש"י ואומר, עוד נפקמינה, וכיוון דאינמי, עוד נפקמינה, אומר רש"י, איתפיס לא מפקין על מיני. אם, זאת אומרת כך, למעשה בית הדין לא יכול לחייב אותך גם חיוב מיטה וגם חיוב תשלומים. אז אתה בא ושואל, אבל אני פטור מתשלומים? אז רש"י אמר, נפקא מינה ראשונה, אתה לא פטור. יש עליך חיוב לצאת ידי שמיים. בית הדין לא יכול לחייב אותך. אבל אם אתה שואל, אני חייב לצאת ידי שמיים, התשובה היא, אתה חייב לצאת ידי שמיים. נפקא מינה אחת. נפקא מינה שנייה אומר רש"י, איתפיס לא מפקין מיני. זאת אומרת, אם התובע יתפוס מהנתבע, בית הדין לא יכול לחייב את הנתבע, את התשלומים. למה? כי הוא חייב מיטה, או בגלל שהוא חייב מלכות. אבל מה יהיה הדין אם התובע יתפוס? אז אומר רש"י, איתפיס לא מפקין מיני. אז מה התירוץ של רבא על הקושייה? הרי מה שאלה, הרי אין מת ומשלם ואין לוקה ומשלם. התירוץ של רבא, מה שכתוב כאן, לוקה ומשלם, הכוונה ידי שמיים. חיוב לצאת ידי שמיים. מצד הדין הוא לא חייב לשלם. כן? אבל יש לו חיוב לצאת ידי שמיים. כל פנים, ברש"י כתובות שתי נפקמינות. נפקמינה אחת, חיוב לצאת ידי שמיים, בקימל בדרה מנה. ונפקמינה שנייה, תפיסה מועילה. כן? עכשיו, דן הקצות, זה למעשה הדיון של הריבש. הריבש דן, מה הדין בבריא ושמה? כמו שראינו עכשיו. בריא ושמה, לאו בריא עדיף. אנחנו עוסקים להלכה שאם אדם, כשהוא אומר, איני יודע אם לביתי, במקרה כזה, אני אומר, לאו בריא עדיף. אז הוא פטור. אבל מה יהיה הדין? האם יש עליו חיוב? לא, והשולחן ערוך כותב להלכה, שיש עליו חיוב לצאת ידי שמיים. זאת אומרת, אם הוא בא ושואל, האם אני חייב כלפי שמיה? הוא אומר, אני לביתי ממנו. אני לא זוכר. יכול להיות שלביתי, יכול להיות שלא לביתי. האם יש עליך חיוב כלפי שמיה? התשובה, אמר השולחן ערוך, יש עליך חיוב כלפי שמיים. יש עליך חיוב כלפי שמיה. זה מה שיוצא מהפסק של השולחן ערוך. עכשיו השאלה היא, הרי ברש"י ראינו שיש שתי נפקמינות. נפקמינה אחת לצאת ידי שמיים, נפקמינה שנייה תפיסה מועילה או לא מועילה. אז מה יהיה הדין? כמו שאתה אומר שיש חיוב לצאת ידי שמיים, האם גם תפיסה של התובע הוא לא שילם? כי הוא לא חייב, בית הדין לא מחייב אותו. הוא גם לא קיים את החיוב לצאת ידי שמיים, אבל התובע בא ותפס. האם אנחנו נוציא מהתובע או לא נוציא? אז הנביא הקצות ריבש. וכתב הריבש בסימן שין צדי ב' דאפילו תפס התובע מפקינן מיני. כיוון שאין זכות לתובע בדיני אדם רק לצאת ידי שמיים. אז הריבש כותב מפורש שתפיסה במקרה הזה לא מועילה. ואת הריבש כתוב, והסיבה היא אומר, בגלל שאין פה חיוב מצד בית דין. החיוב הוא רק לצאת ידי שמיים. טוען הריבש במקרה כזה, תפיסה לא מועילה. השאלה היא מה הוא יעשה עם רש"י. אבל מכל מקום בריבש כתוב, שבמקרה של בריא ושם עליו בריא עדיף, לצאת ידי שמיים הוא חייב, אבל תפיסה לא מועילה. והקצות אומר, עיין מה שכתבתי, הקצות למעשה דן בשאלה הזאת בעריכות, בסימן כפרט, אז הוא שולח אותנו קודם כל לשם. ועיין מה שכתבתי בסימן כפרט, סעיף איתן א'. אז על כל פנים, בריבש כתוב מפורש, במקרה הזה תפיסה לא מועילה. חיוב לצאת ידי שמיים יש, אבל תפיסה לא מועילה. הקצות עכשיו מעלה ספק אחר, ספק נוסף. אומר הקצות, ואם הלווה פרעו בסתם, אחר שאמר איני יודע אם מלוויתני, ואומר הלווה שטעה, דכסבור שהוא חייב בדיני אדם, ואילו היה יודע שפטור בדיני אדם לא היה נותן לצאת ידי שמיים. הקצות דן פה בשאלה שהוא מעורר, מה יהיה הדין? בא אליי אדם, אומר לי, אני הלוויתי לך 100, אז אני עונה לו, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא זוכר. אתה יודע מה? לבד, בלי דעמת, זה לא היה בבית דין בכלל. לא היה בבית דין. אבל אז אמרתי, אבל אתה יודע מה, אתה אומר שאני לוויתי? הוצאתי לו שטר מהכיס והחזרתי לו. ואיזה בעיה, סיפרתי את הסיפור הזה למישהו, אמר לי, מה נתת לו? למה נתת לו? הרי למעשה אתה פטור. זה בריא ושמע, אנחנו עוסקים להלכה, לאו בריא עדיף. לאו בריא עדיף. זאת אומרת, הפירוש הוא, היה פה פיראון, אבל הפיראון נבע מצד טעות של הנתבע, שבמקרה כזה יש עליו חיוב לשלם. אבל אחרי זה מתברר לו שזה לא נכון, הדין הוא לא כך. הוא בא עכשיו ותובע מזה שיחזיר לו את המאה על פי טענתו, שיחזיר לו את הכסף חזרה. אני הייתי בטוח שאני חייב לך. אם הייתי יודע שאני לא חייב, לא הייתי משלם לך. אז הוא אומר, אבל לתת ידי שמיים, אתה חייב? הוא אומר, לא, לתת ידי שמיים לא הייתי. אני חשבתי שאני חייב לשלם בבית דין, שמצד הדין אני חייב. אבל אם מצד הדין אני לא חייב, לצאת ידי שמיים, אני לא רואה חובה לעצמי. מה יהיה הדין? זה הדיון של הפצועות. מה יהיה הדין במקרה כזה? אז הקצות אומר, מביא הקצות, ואם הלווה פרעו בסתם, אחר שאמר איני יודע אם מלוויתני, ואומר הלווה שטעה, וכסבור שהוא חייב בדיני אדם, ואילו היה יודע שפטור בדיני אדם, לא היה נותן לתת ידי שמיים. עיין בזה בשו"ת בית יעקב סימן סמך. אז כבר דיברו על זה באחרונים. ומה הפסק? אז בית יעקב העלה דאווה מכילה בטעות. זאת אומרת, הבית יעקב פסק להלכה שהוא חייב להחזיר לו. הוא חייב להחזיר לו את המנה שהוא קיבל ממנו. מדוע? משום שכל הנתינה של המנה הייתה על בסיס טעות. הוא חשב שהוא חייב. אם הוא היה יודע שהוא לא חייב, הוא לא היה משלם. עכשיו, בית יעקב הביא ראיה לדין שלו מתוספות. מה הראיה? יש גמרא בסנהדרין, בדף עין ב. הגמרא אומרת, דין ידוע, אנחנו אמרנו שקם לבדירה במיני פטור. זאת אומרת, אדם שמוטלים עליו שני חיובים, על מעשה אחד שהוא עשה, חיוב מיטה וחיוב ממון, בית הדין לא יכול לחייב אותו את הממון. אומרת שם הגמרא בסנהדרין, אחת הדוגמאות לדין קים לבדירה במיני, זה בא במחתרת. בא במחתרת גנב שנכנס לביתו של אדם וחתר חתירה בלילה, כן? ועל מנת לגנוב. אז הדין הוא שבעל הבית מותר לו להרוג אותו. גנב שנכנס לביתו של אדם על מנת לגנוב, אז אומרת הגמרא, אין לו דמים. כן? אין לו דמים. זאת אומרת, אם הוא הרג אותו, אם בעל הבית יהרוג אותו כדי שלא יגנוב, אז אומרת הגמרא, הדין הוא שבעל הבית יהיה פטור. בעל הבית יהיה פטור. למה? כי הבא להורגך, השכם להורגו. הגנב הזה בא להרוג, אז אם אלה, כיוון שהוא בא להרוג, אם אני הורג אותו, אני פטור. כך אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, ומה יהיה הדין אם אותו גנב יגנוב? הציור של הגמרא שהוא גנב חבית של יין, חבית, האם הוא יתחייב להחזיר אותה או לא יתחייב להחזיר אותה? הרי בעת שהוא גנב, היה עליו דין מוות. אין לו דמים. דין המוות הזה פותר אותו מתשלומי. והחיוב במון שלו הוא חיוב שחל עליו ממש בשעה שהוא גנב, בשעה שהוא לקח את החבית. אז אי אפשר הרי לחייב אותו גם חיוב מיטה וגם חיוב ממון. אז הלשון של הגמרא אמר רב, בדמים קנינו. את אותו גנב יהיה פטור מלהחזיר את החבית שהוא גנב במחתרת. אותו גנב יהיה פטור מלהחזיר את הדמים שהוא גנב במחתרת. עד כאן הגמרא. מספרת הגמרא סיפור כזה. הגמרא מספרת סיפור. אומרת הגמרא כך. אומרת הגמרא כך. רגע. רבה, כך מספרת הגמרא. רבה יגנבו לידיחרה במחתרתה. רבה נגנבו לו איילים, כן? במחתרת, בתהילים במחתרת. היה לו עדר, ובא גנב, חתר, וגנב. גנב לו משם, חלק מהעדר. בא הגנב, אחרי שהתברר לו שהוא גנב מרבה, והחזיר לו את ה... רצה להחזיר לו את, 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 את האלים שהוא גנב. אומרת הגמרא, ולא קבלינו. את רבה לא הסכים לקבל. בדמים קנינו. בדמים קנינו. הרי לא מוטלים עליו שני החיובים. בדמים קנינו. אי אפשר לחייב אותו גם המון וגם איתה. והיה עליו חיוב מיטה בעת הגניבה. כיוון שהיה עליו חיוב מיטה בעת הגניבה, אז אין חיוב ממוני. אז הוא רצה להחזיר לו והוא לא קיבל. כן? הוא רצה להחזיר לו והוא לא קיבל. שואל התוספות כאן במקום, אני לא מבין. הרי עכשיו ראינו בגמרא באה המציאה, שגם כשאתה אומר שיש דין קימלי ודרבה מיניה, מותר עליו חיוב מיטה, וחיוב ממון, בית הדין לא יכול לחייב אותו את הממון, אבל לצאת ידי שמיים הוא חייב. לצאת ידי שמיים הוא חייב. יש עליו חיוב לצאת ידי שמיים. אז שואל תוספות, אני לא מבין. אותו גנב באמת, מצד הדין אי אפשר לחייב אותו. בית דין לא יחייב אותו להחזיר. אבל הוא חייב לצאת ידי שמיים. הוא חייב לצאת ידי שמיים. אז הוא בא אליך ומחזיר לך את מה שהוא גנב. תקבל ממנו כדי שיוכל לצאת ידי שמיים. אומרים התוספות, ויש לומר שכאן לא היו רוצים להחזיר, אלא אם כן התחייבו בדיני אדם. אז בתוספות כתוב חידוש גדול. התוספות אומר, חיוב לצאת ידי שמיים תלוי בכוונה של הבן אדם. אם הבן אדם באמת רוצה לצאת ידי שמיים, אתה צודק. אבל מה הדין אם הבן אדם לא רוצה לצאת ידי שמיים? לא רוצה. זאת אומרת, כשהם באו להחזיר, הם באו להחזיר משום שהם חשבו, אותם גנבים, שהם חייבים מצד הדין להחזיר. אז אומרת המראה, רבה לא היה מוכן לקבל. מצד הדין אתם לא חייבים. מצד הדין אתם לא חייבים. אומר, מוכח, הבין הבית יעקב בתוספות, אז כתוב כאן יסוד, שלצאת ידי שמיים שייך שהוא רוצה לצאת ידי שמיים. אבל אם הוא חושב שמצד הדין הוא חייב, ומצד הדין באמת הוא לא חייב, אז אין מקום בכלל לקבל ממנו. ואת הלשון של תוספות, דכאן לא היו רוצים להחזיר, אלא אם כן התחייבו בדיני אדם. זאת אומרת, אם חייבים בדיני אדם, הם רוצים להחזיר. חייבים בדיני שמיים, לא רוצים להחזיר. לא רוצים להחזיר. אז אומר הבית יעקב, אז מה הדין? יהודי ש... מדין בריא ושמע, היה בטוח שהוא חייב לשלם לתובע בדין, והתברר לו שהוא לא חייב בדין. עכשיו השאלה היא, והוא תובע אותו חזרת, שיחזיר לו. אז אומר הבית יעקב, התביעה הזאת היא תביעה בצדק, משום שמדובר על אדם שלא מוכן להחזיר לצאת ידי שמיים. אם היה רוצה להחזיר ידי שמיים, בסדר, אז הוא יחזיר. אבל אם הוא אומר, אני לא מוכן להחזיר ידי שמיים. אם אני חייב בדין, אני מחזיר. אם אני לא חייב בדין, אז מה שהחזרתי, הכל היה בטעות. אז פוסק הבית יעקב, זה נקרא מחילה בטעות, וזה שקיבל את הכסף, זה שהמל לטענתו, שקיבל את הכסף, צריך להחזיר אותה לנקבע. ללווה. מדוע? משום ש... הלווה אומר, אני טעיתי בדין, חשבתי שאני חייב באמת, אבל אם אני לא חייב באמת, רק לצאת ידי שמיים, זה לא מטריד אותי. זה לא מטריד אותי. כן, אז זה החידוש של הבית יעקב, שכמו שאמרתי, מסתמך על הסוגיה הזאת בסנהדרין. אני אקרא את זה בפנים. כן. עיין בזה בשו"ת בית יעקב, סימן סמך, דאלה, דאה ומכילה בטעות, וראייתו מהגמרא בסנהדרין, רבה יגנבו לי דיכרי במחתרתא, האדרינו ניהלי ולא קיבלו, ואת הגנבים החזירו לו ולא היה מוכן לקבל. הגמרא אומרת, הועיל ונפק מפומי דרב, זאת אומרת, בגלל שרב אמר, בדמים קנינו, שהדין הוא שיש פה דין קימלי דרב במיני, כן, והוא פטור מלהחזיר, אז הוא לא, זאת אומרת, קיים את הפסק של רב, כמו שרב אמר. ויקשו התוספות, שרי אפילו בקימלי דרב במיני, חייב לצאת ידי שמיים. כי דאמרינן בפרק מרובה הוא פרק הסוחר. ואם כן, המאי לא קיבל. ואת התוספות שאלו, הרי יש לי לתת ידי שמיים, אז למה אתה לא עוזר לו לקיים את המצווה לצאת ידי שמיים? ותרצו שהם לא היו מחזירים, אלא משום שהיו סבורים שבדין חייבים להחזיר. ולא רצו לצאת ידי שמיים. ולכך לא קבלין ועיין שם. ומשמע, או... ומשמע דעה וטעות, עיין שם. זאת אומרת, בית יעקב הוכיח את הדין שלא משם, מהסוגיה הפשוטה של הסוגיה, לפי ההסברה של תוספות. אומר הקצות, הקצות חולק, ולעניות דעתי נראה דאיכא דחייב לצאת ידי שמיים ונתנו בסתם, לא אמרינן דעה ומחילה וטעות. את הקצות אומר, לא נכון. במקום שחייב לצאת ידי שמיים, וכשהוא נתן, הוא נתן אותו באופן סתמי, לא אמרינן דעה ומחילה וטעות. הוא ראיה, את הקצות מביא ראיה. מה הראיה שלו? מעד דאמרינן פרק מי שהיה נשוי דף צד א'. מה הגמרא? מה רואים שם? דאו גברה דעה ומסקבי מאה זוזה. אותו אדם, כן, שהיה חייב למלווה שלו 100 זוז, שכב, אותו אדם, הלווה מת, שווק קטינה דערה, דאב ישביה 50 זוזי. הוא מת, אותו אדם ש... התחייב 100 זוז מת, אבל הוא השאיר קרקעות של אדם משובדות למלווים שלו. קרקעות של אדם משובדות למלווים שלו. אבל שווק תינה דערה, דעה ושוויה 50 זוזי. הקטינה דערה, חלקת קרקע קטנה, שהשווי שלה לא היה כשווי הלוואה. 50 זוז. אתה בעל חוב וכתר יפלה. בא בעל חוב, הקרקע הזאת משובדת לו, טרף את הקרקע. אז איליית מי, יאבו ל-50 זוזי, הלכו היתומים, הכוונה, הבנים של אותו אדם שמת, של הלווה, הם רוצים את הקרקע חזרה. יש הלכה, הגמרא מביאה, מי של למד במציע פרק המפקיד זוכר, שיש הלכה שנקראת שומה הדרה לעולם. זאת אומרת, קרקע שנגבתה בחוב, כן? אז הגמרא אומרת, מדין ועשית הישר והטוב, שאם בא, הרי זה ברור, שאם אדם לווה כסף ויש לו קרקעות, אבל הלווה רוצה לפרוע בכסף, לא בקרקע. נכון שהקרקעות שלו נשתעבדו. אז ודאי שהוא יכול לפרוע בכסף, לא רק הלווה, אלא גם היתומים שלו. אף על פי שהקרקעות שהם ירשו משובדות למלווה, אבל אם היתומים רוצים לסלק את המלווה בכסף, במקום שתיקח את הקרקע, תיקח מאיתנו כסף, ותשאיר לנו את הקרקע. זכותם. עכשיו, מה קרה כאן? כאן הבעל חוב, הלווה מת, כן? אבל המלווה מנצל את העובדה שיש קרקע ששווה חצי מהמחיר, מההלוואה. אז הוא רוצה לגבות את הקרקע. אבל הגמרא אומרת שגם אם מלווה גבה קרקע, לא רק במקרה שהיתומים אומרים, אנחנו נשלם לך ואל תיקח את הקרקע, אלא אפילו גבה כבר קרקע, יכולים היתומים לבוא ולהוציא ממנו את הקרקע שהוא לבא, בתנאי שהם ייתנו את השווי של ההלוואה. הם ישלמו את השווי של ההלוואה. אז יש להם, זה נקרא שומה אדרה לעולם. קרקע ששמו אותה והגבו אותה למלווה, הדין הוא שאם המלווה תוך כדי אותו יום בא ואומר, קח כסף ותן לי את הקרקע חזרה, זכותו. אז מה כתוב כאן? אז הוא קצת מביא ראיה מהגמרה הזאת. מה ראיה? הוא ראיה מעד דאמרינן פרק מי שהיה נשוי דף סדי א', ההוא גברה דאב ומסקה במאה הזוזה. שכב, אותו אדם מת, הלווה, שווק תינה דערה דאב ישב יה 50 זוזה. השאיר קרקע ששווה 50 זוז. אתה בעל חוב וכתריף לי. בא בעל חוב, טרף את הקרקע. אזול יתמי, יאבו ל-50 זוז, הלכו היתומים, שילמו לו את הערך של הקרקע, שימו לב. הם לא שילמו את כל החוב, כל החוב היה 100. הוא גבה את הקרקע כפיראון לחצי חוב. אז אחרי שהוא גבה את הקרקע, זה פיראון של חצי חוב, באים היתומים ואומרים לו, כמה שווה הקרקע? כמה גבית אותה? גבית אותה ב-50. קח 50 ותן לנו את הקרקע חזרה. קח 50 ותן לנו את הקרקע חזרה. אז הוא עשה, בסדר. קחו את הקרקע חזרה. מיד אחרי שהחזיר להם את הקרקע, הוא בא ולבא אותה עוד פעם. אמרו לו, מה זאת אומרת? הקרקע הזאת מישהו גבית לי. סכום ההלוואה הוא 100. 50 פרעתם. מגיע לי עוד 50. הקרקע מישהו גבית. אז אומרת הגמרא, בבקשה? חבנה, לא, שמע. שכב שווה קטינה דערה דאב ישב ל-50 זוזה. אתה בעל חוב וכתריף לי. אז הוא יתמי, יאבו ל-50 זוז. הדר כתריף לי. חזר וטרף אותה. אתו לקמי דאביי, הם באו לפני אביי ואמרו שיחזיר להם. אמרו שיחזיר להם את הקרקע. שהם כאילו קנו אותה ממנו. אז הוא אמר להם, מצווה על היתומים לפרוע. מה פירוש מצווה? זאת אומרת, הם אומרים לו ככה, מילא את הקרקע עצמה הוא יכול לגבות בחוב, אבל אנחנו הרי נתנו לו 50 זוז, את זה אנחנו לא מחויבים. את זה, בבקשה? לא, יתומים גדולים. יתומים גדולים, אפילו גדולים. אדם ירש לווה שחייב, אין חיוב על היורש לשלם את החובות של המוריש שלו, רק אם המוריש השאיר לו קרקעות, נכסה דלא ניידה, שהן משובדות למלווה, אבל לכאורה הוא לא חייב את החובות של המוריש שלו, כן? אז הם באו בטענה, את הקרקע הוא יכול לגבות, אבל לא את ה-50 זוז. אז מה הוא אמר להם? מצווה על היתומים לפרוע. יש לכם מצווה לפרוע את החובות של אביכם. אתם לא חייבים, אבל יש לכם מצווה. הנקמאי מצווה כעבדיתו. מה שאתם נתתם 50 זוז ראשונים, אתם הרי נתתם את זה כפיראון להלוואה. או לא, יותר נכון, לא כפיראון להלוואה. כרצון לפדות את הקרקע שהוא גבה, שבמקום שיקח את הקרקע, ייקח את הכסף. במקום. אז הוא אמר להם, לא. מצווה ליתומים לפרוע, ואני כמאי, מה ששילמתם לו עבור הקרקע בהתחלה, מדין שום האדרה לעולם, מצווה עבדיתו. עשיתם מצווה. עכשיו יש, אתם מחזיקים בקרקע משעובדת לו, הוא יכול להוציא אותו. השת בדין כתריף לי. אומרת הגמרא, ולא אמרן, אלא דלא אמרו בי, אני 50 זוז את דמי דער הקטינה. וכשהם באו והוציאו ממנו את הקרקע, הם לא אמרו בפירוש שהכסף שהם משלמים זה דמי דער הקטינה. אבל אם הם אמרו מפורש שהם כאילו קונים את הקרקע חזרה, אבל אמרו, אני 50 זוז את דמי דער הקטינה, סילוקי סלקי. הם סילקו אותו. וכן פסק הריף והרמב״ם, פרק י' ממילווה, והטור הביא את הדין הזה להלכה בסימן קוף זין. טוב, נעצור כאן את הקטע הזה, נראה בפעם הבאה עוד פעם, נראה אותו עוד פעם. נעצור כאן.